חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. המסע ומתן הקואליציוני. ראש הממשלה בנימין נתניהו מאשים את המפלגות כי הן מעלות את דרישותיהן, כך שהן אינן עולות בקנה אחד עם דרישות שאר השותפות. לא נמוטט את כלכלת ישראל בשביל הדרישות הכלכליות שלהן.
כמעט כל הסיעות, ומטבען הן קטנות, דורשות דרישות בלתי אפשריות שמתנגשות ב-180 מעלות, ישר, אחת בשנייה. דרישות של תקנים, לא הרבה, סיעה אחת ביקשה 4 תקנים לכל אחד מחברי הכנסת שלה, וגם דרישות תקציביות סבירות, אם היה לנו תקציב כמו של ארצות הברית, אין לנו, ואנחנו לא יכולים למוטט את כלכלת ישראל ותקציב המדינה.
גורמים בכירים בליכוד טוענים כי נבחנת האפשרות להקים קואליציה זמנית של 60 חברי כנסת ללא ישראל ביתנו, נוכח הקשיים הרבים במסע ומתן בין שתי המפלגות. המתיחות בין איראן לארצות הברית. שר החוץ האיראני מוחמד זריף אומר כי ארצו נוהגת באיפוק מרבי למרות פרישתה של ארצות הברית מהסכם הגרעין. בפגישה בטוקיו עם שר החוץ היפני אמר זריף כי טהרן מחויבת להסכם הגרעין שקיבלה עליה, למרות החרפת העיצומים האמריקנים עליה, אותה מגדיר צעד שאין לקבל. מפקד משמרות המהפכה של איראן, חוסיין סלמי, אמר אמש, אנחנו נמצאים בשיאו של עימות כולל עם האויב. זהו הרגע המכריע ביותר של המהפכה האסלאמית. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר אמש כי הוא משוכנע שאיראן תרצה לדבר עם ארצות הברית בקרוב. מחלקת המדינה האמריקנית הוציאה הבוקר אזהרת מסע חמורה ביותר בדרגה 4 וקוראת לאזרחיה להימנע מלנסוע לעיראק. בנוסף, נאסר למטוסים אמריקנים לטוס מעל השטח האווירי העיראקי. בהודעת מחלקת המדינה נאמר כי אין לנסוע מחשש לטרור, חטיפה ועימות מזוין. גורם במשרד החוץ של פולין אומר כי סיפור תקיפת השגריר יהיה מאחוריהם רק כאשר יובטח ביטחונם של הדיפלומטים. אנו מצפים לתשובות מהצד הישראלי בנושא, ואנו נעקוב אחרי זה, אמר הגורם. בישראל הורגשה אמש רעידת אדמה בעוצמה של 4.4 בסולם ריכטר. מוקד הרעש בים התיכון, במרחק 200 קילומטרים מהחוף, והיא הורגשה בעיקר בין חדרה לחיפה. לא היו נפגעים או נזק. בבית החולים הלל יפה בחדרה תתקיים הבוקר שביתת מחאה בכל המחלקות הפנימיות עד לשעה 10:30, זאת על רקע תקיפה של צוות רפואי על ידי בני משפחה של אחד המאושפזים. חדשות, עדכונים ותכנים נוספים תוכלו למצוא 24 שעות ביממה באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, היום יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי, מחר תחול עלייה נוספת בטמפרטורות ויהיה שרבי ברוב האזורים, ובשבת רוגש הקלה בעומס החום. עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי, כל
חי. מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם אפרים דוד.
בוקר טוב לחמישה חברי הכנסת של מפלגת ישראל ביתנו. חמישה, נכון? יש מצב שהתבלבלתם? על איזה עץ החלטתם לטפס? רדו רדו ואל תרדו בשאר הציבור את שאיפותיכם הבלתי הגיוניות בעליל. גם אם לא תקום פה ממשלה וגם יהיו פה בחירות חוזרות, את הערכים, חסרי הערכים שלכם, לא תצליחו לכפות על אף אחד. בחור ישיבה שעמל בתורה ימשיך לעמול בתורה בכל מצב. עברנו את מר מסית לפיד כשותף בכיר בקואליציית נתניהו השלישית, נעבור גם אתכם. בוקר טוב לראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול אמרת כי הייתה מפלגה שהציבה דרישות בגובה שמצריך תקציב אמריקני. אמרת גם שהייתה מפלגה שביקשה תקן לכל אחד מנציגיה. נכון נשמע לא הגיוני? העניין הוא שאתה זה שהרגלת אותם. הרגלת את ליברמן לקבל תיק ביטחון עם 5 מנדטים, הרגלת את כחלון לקבל תיק אוצר עם מה שהוא רק רוצה, אם בישלת את הגדרה, אולי תצטרך לאכול אותה? בוקר טוב גם למנהלי הסמינרים. שוב אתמול מתפרסמת ידיעה על מאות בנות בית יעקב שקיבלו תשובה שלילית. כמה סמלי שהעניין הזה צף דווקא בימי ספירת העומר. ימים בהם אנחנו מצווים להתחזק ביתר סט בבין אדם לחברו. לא הגיע הזמן להפסיק עם האפליה הרשעית הזו? פעם חשבתם כמה צער אתם גורמים למשפחות שלמות? ההתנהלות שלכם בעניין היא פשוט בלתי נתפסת. בוקר טוב לכם, נעסוק ברעידת האדמה במסע ומתן הקואליציוני במעמד השבת, בנושאים משפטיים ועוד נושאים ככל שיותיר הזמן. עורך אותנו אבי גדלוביץ' על הביצוע הטכני, מוטי קופפר, אני אפרים דוד ואנחנו מתחילים. בוקר טוב נדב, ארבל.
בוקר טוב אפרים.
נפתח עם שלמה ריזל, הייתי שמח שתשב לצידנו בדקות הקרובות. בוקר טוב שלמה.
בוקר טוב אפרים, בוקר טוב נדב.
פרשננו לענייני חוץ וערבים. המתיחות בין איראן לארצות הברית נמצאת בשיא של כל הזמנים, כך זה נראה.
כן, לא רק כך זה נראה, גם מפקד הצבא האיראני אמר אתמול שבעצם בהתחלה הוא אמר שאנחנו נמצאים בערב מלחמה, אחר כך הוא אמר שאנחנו כבר נמצאים במלחמה, והוא אמר זה הרגע ההיסטורי ביותר בכל 40 שנות המהפכה האסלאמית. וזה באמת ככה, כי אם יהיה אימות, זה יהיה סופה של המהפכה האסלאמית, רק שלא ברור באמת כרגע לאיפה זה מוביל. בוא נאמר שאנחנו נמצאים באמת בנקודה מאוד מאוד רגישה, שאף פעם לא היינו בה, מבחינת האימות בין ארצות הברית.
צריך לציין בנוסף גם את המצב הפנים איראני, שם יש הפגנות מדי יום, קריאות נגד המשטר, נגד הרודנים, זה לא שהמדינה שם הולכת למלחמה או למבצע כלשהו עם עם שנמצא מאחוריה.
בדיוק, וזו גם הכוונה של טראמפ. זו גם הכוונה של טראמפ. טראמפ מנסה ללחוץ על האיראנים, גם אם זה יביא להסלמה צבאית וגם אם לא, זה כבר הסלמה צבאית, כלומר, גם אם זה יביא למלחמה וגם אם לא, זה בעצם הוא מדבר פה לאיראנים מאחורי בבם שמנהגי משמרות את המהפכה, כי הם רואים שלא מביא אותם לכלום, ההנהגה האיראנית העקשנית של עכשיו לא מביאה אותם לכלום, האינפלציה שם גואה, מצב מאוד מאוד קשה באיראן, היוקר ממש מאמיר, יש בצורות, אין מים, אין דלק, ולכן טראמפ רוצה לגרום לאיראנים להבין שאם הם לא יקחו את עצמם בידיים, אז הם לא יצאו מהסיפור הזה. כמובן שאם תהיה מלחמה הוא בעצמו יכריע את העניין, אבל אם לא תהיה מלחמה הוא אומר להם, בואו אנחנו פה נותנים לכם תמיכה, נקה נפשינו מהמשטר האיראני. עכשיו הנה נחזור לנתונים, אגב, אתמול ארצות הברית ביקשה מכל האזרחים שלה, שנמצאים בעיראק, שלא לצורך, לפנות את המדינה, כלומר כל מיני קבלנים ויזמים פרטיים, ואפילו עובדי שגרירות לא חיוניים, וגם העלתה כוננות, בבסיסים שלה בעיראק, גם הולנד וגרמניה הודיעו על הפסקת הפעילות הצבאית שלהם שם, וזאת למה? בגלל שהמודיעין האמריקני זיהה, אם דיברנו על תנועות כל מיני של איראן כנגד כוחות אמריקנים שמוצבים במפרץ, אז במקרה הזה זיהו העברה של טילי קרקע, קצרי טווח או לטווח בינוני,
כן, שלמה, רק, אני לא מאמין שהאימות הזה יתפתח לאימות צבאי, רק בוא תסביר לנו רגע, מה היכולות כרגע של איראן? זאת אומרת, אנחנו מבינים את ארצות הברית שמגבירה את העיצומים הכלכליים על איראן, הם באמת קשים מנסו. מה איראן יכולה לעשות מעבר לאימות צבאי, שאני לא מאמין, כמו שאמרתי, שיכול לצאת אל הפועל במצב שלה, כמו שאתה תיארת, מה הם יכולים לעשות כדי להיחלץ מהעיצומים הקשים האלה עליהם? והם גם הודו בזה.
הפתרון הפשוט ביותר זה, אם אתה מדבר על הפתרון הקצר, פשוט לא להתייחס לטראמפ, להמשיך הלאה, לקוות שהאירופים פשוט יממשו את ההבטחות שלהם ויעזרו להם, כי מדינות אירופה ורשות גרמניה הבטיחו כבר מזמן, בעצם לפני שנה, מרגע הפרישה של ארצות הברית מהסכם הגרעין בחמישה במאי בשנת 2018, הם הבטיחו שהם ימצאו איזשהו פתרון של מערכת תוקפת סנקציות על איראן, ויאפשרו את ההנשמה המלאכותית של הכלכלה שלה. עד לרגע זה זה לא קרה, ובמובן מסוים הלחץ כרגע הצבאי על איראן משרת אותם, כי זה גורם לשותפות שלהם באירופה לנסות כן להביא לאיזשהו פתרון ולעזור להם. זה בטווח הקצר. בטווח הארוך יותר, האיראנים אומרים בואו ננסה לנשום עוד שנתיים איכשהו, אנחנו בין כה אף פעם היינו במצב מזהיר מבחינת הכלכלה, כבר למעלה מעשור בגלל סנקציות עלינו.
לחכות לבחירות בארצות הברית?
מה זה?
לחכות לבחירות בארצות הברית?
בדיוק. לחכות לבחירות בארצות הברית, ואז בוא נראה מה ישתנה. יכול להיות שטראמפ יפסיד, ואז הלחץ עלינו ישתחרר, בדיוק כמו שהם ידעו מה זה בתקופת הזוהר של אובמה, שזה משהו שהם
אינו
וזה נפסק בגלל הבחירות. אז יכול להיות שגם הפעם הבחירות יחליפו את הקסטה. האיראנים מצטיינים באורך רוח ובנשימה ובהמתנה לטווח ארוך, בניגוד אלינו הישראלים. ולכן, הם, לכאורה, אם יש להם שכל וקצת היגיון, הם לא ינסו הפעם באמת להפעיל את האמצעים הצבאיים שהם הכינו כדי להפתיע את האמריקנים, כי הם הבינו שזה יהיה סופם. ואני חושב שהאמריקאים במקרה הזה חשפו את ההכנות האלו בדיוק כמו שישראל לפעמים חושפת שהג'יהאד האיסלאמי הולך לעשות פיגוע לגדר או החמאס, ובעצם גם מוציא את האוויר מהמפרשים, את החשק לעשות משהו, וזה גם מראה לצד השני, אנחנו יודעים בדיוק מה שאתה עושה, אל תנסה להתחכם. אני חושב שהאמריקאים עשו את זה בעצם כדי להראות לאיראנים, אנחנו עוקבים אחריכם, אנחנו מוכנים לתגובה צבאית, הבאנו פה סט מטוסים, והבאנו חיילים, והבאנו את הכוננות. מה שכן, פתור בלא כלומי אפשר, לכאורה מה שהאיראנים כן יעשו, זה פשוט מלחמת התשה נגד האמריקנים. כמו שאנחנו רואים שעושים לנו בגדר, כל פעם סבב קטן הדברים כאלו, הם פשוט ינסו להציק, גם אם לא לאמריקאים ישירות, אז האינטרסים האמריקאים במפרץ, פה לפגוע בעוד איזה מחלית נפט סעודית, פה לפגוע באונייה
סוחר. לא כמלחמה ואפילו לא כמבצע, אלא סתם פגיעות נקודתיות.
כמלחמת התשה מציקה, ודבר כזה משפיע על העולם, משפיע על שלום העולם.
שלמה ריזל, כתבנו פרשנו נחוץ וערבים, תודה על השיחה הזו, בוקר טוב.
בוקר טוב, יונתן, ושרק יהיו בשורות טובות.
אמן. אנחנו מיד נפנה לנושא הפוליטי, על כל המשתמע מכך. תחילה הייתי רוצה לשאול אותך, נדב, אתה יודע, השבוע התקיים המסע ומתן, ביהדות התורה הקפיאו אותו בחלק מהזמן. היה שבוע מעניין מאוד בבחינת מסע ומתן, נכון, עכשיו גם נאמר, אף אחד עדיין לא חתם. הייתה תחושה כאילו איחוד מפלגות הימין, שמנהלים מסע ומתן מול ראש הממשלה כבר הרבה זמן, לא הביאו הצהרתית כלפי חוץ אף מחאה כנגד חילול השבת. ואנחנו יודעים כשהם רוצים להגיד משהו, הם יודעים להגיד, כולל בשבועיים האחרונים. כנגד חילולי השבת לא הייתה אף מילה. מה אתה חושב?
מה, עליי? אני דובר יחוד
לא,
את הימים?
לא, אבל אתה כמי שחלק מתוך...
אתה מדבר על נוכח הזה. האירועים שמתרחשים כאן בשבוע האחרון?
כן.
טוב, תראה, אני לא יודע לומר לך למה הם לא הביאו מחאה, אני חושב שגם ראש הממשלה נתן התייחסות לנושא הזה, אמנם התייחסות שהיא לא מספקת, שלכאורה המדינה לא אחראית על כל מה שקורה שם, אבל זה לא העניין בעיניי. אני שמעתי את הדברים שאתה דיברת בהתחלה, והבאת פליאה על הדרישות של כל המפלגות, המפלגות שיש להם רק 4 או 5 מנדטים, ואני תוהה עליך, אתה אמנם בחור צעיר אבל מוכשר, אבל אתה יודע
ש... תודה על המחמאה.
בבקשה, אבל אתה יודע שמפלגות מבקשות תמיד הרבה יותר מעבר לכוח שלהם, וזה אולי בעיה הרבה יותר שורשית.
כשלהם נותנים להם.
כי נותנים להם, זכון, אבל כדי להקים ממשלה לצערנו, אתה תצטרך גם לשלם מחירים למפלגות ששותפות איתך, וזה אולי אחת הבעיות, כיוון שהבעיה המרכזית בשלטון במדינת ישראל, שהמפלגה הגדולה, מפלגת השלטון,
צריכה את הקטנות.
שהיא חייבת את הקטנות וגם חייבת לשלם להם תשלומים מאוד גבוהים. היום זה ישראל ביתנו וכולנו, בפעם הקודמת היו מפלגות אחרות.
בואו נרחיב את השיח סביב זה עם שניים. איתי גדסי, כתבנו פרשננו הפוליטי, שלום ובוקר טוב.
בוקר טוב.
ומאיר ברגר, מאיר ברגר, סליחה, כתב הפוליטי של עיתון המבשר, בוקר טוב.
הוא מיד יהיה איתנו.
הוא איתנו?
כן, בוקר
אור. עכשיו אנחנו גם שומעים אותך. איתי, מה קורה בגזרת המפלגות החרדיות? אתמול נשלח מכתב בנושא השבת, יש איזושהי הסכמה כלשהי סביב קווי יסוד בעניין מול ראש הממשלה?
קודם כל, לא נשלח מכתב כזה.
אוקיי.
המפלגות החרדיות לא העבירו מכתב, לא בנושא הגיוס ולא בנושא השבת. זה ספין שמישהו מנסה להוציא למטרות שונות. זה המידע שיש לפחות אצלי. אולי מאיר או מישהו אחר יודע דברים אחרים זמן לעדכן. אני יודע שאין מכתב.
ואין גם הסכמות?
גם הסכמות, נכון, הרגע זה אין. אם היה הסכמות, אז היינו רואים איזה משהו מגובש שמעבירים לליכוד. הליכוד כרגע מאשים את יהדות התורה על כך שהם לא סגורים על עצמם מה בדיוק הם רוצים. אגב, ראינו את זה לאורך כל הקדנציה, ואני חושב שאמרנו את זה כאן לא פעם ולא פעמיים, מה ליחה, מה ליאטם, אנחנו נמצאים באותו מצב, לא השתנה שום דבר, וזאת הבעיה. ולפני שבועיים, בישיבת עשייה הראשונה שהתקיימה על הנושא המסע ומתן הקואליציוני, סיכמו דגל התורה ואגודת ישראל שילכו יחד בכל אחיד בנושא הזה, ובאמת הציגו איזושהי חזות אחידה. היום אני חושב שהכל התפרק. ביומיים האחרונים אנחנו מקבלים תדרוכים. כל חק ביהדות התורה הפך להיות סיעה עצמאית שמדבר בקול אחר, בטון אחר, בכיוון אחר, ואין שום דבר שהוא מוסמך, לא בנושא השבת, לא בנושא הגיוס. עכשיו, עוד שני עניינים קצרים. בליכוד, כמו שאמרתי אתמול, נערכים לאיזושהי קואליציה צרה של 60 מול 60, ואז זה יהיה באמת מעניין לראות האם זה יצליח או לא. הדבר הנוסף זה שכמו שאמרנו אתמול, ש"ס מאוד קרובה לחתימה, כרגע מבחינת הם ממתינים ליהדות התורה, הייתי קורא לזה כך.
אוקיי, מעניין. מאיר, האם אתה יכול להסביר לנו, לפחות לדעתך, למה כל כך קשה להגיע להסכמות במפלגת יהדות התורה, שמונה שישה נציגים?
טוב, תראה, אני...
שמונה, סליחה, כן.
אני אקח אותך לפרספקטיבה קצת יותר רחבה. במסגרת מסע ומתן, אנחנו מגלים שלכל מפלגה ומפלגה יש את הפרה הקדושה שלה. יש למפלגת כולם לצורך העניין את נושא הדיור ויוקר המחיה, לבית היהודי את נושא ההתיישבות והמערך המשפטי, ליהדות התורה כל מה שבעצם מצדיק את קיומה זה הדאגה לשמירה על אורח החיים היהודי סלש חרדי שיוכל לחיות פה בארץ ישראל, וכמובן בראש סולם הדברים זה מעמד בני הישיבות. לליברמן, לישראל ביתנו, הפרה הקדושה שלה זה נושא הקליטה, זה העולים, זה הפנסיות לעולים, זה הרווחה לעולים, ולכן מאוד מאוד, הייתי אומר, מרים גבה, ואפילו מקומם, לראות שליברמן, מסיבותיו שלו, בעצם מחזיק את מדינת ישראל בשבי, ואת ממשלת הימין, ואומר, אם בחורי ישיבה ובני בק בירושלים לא יסדירו את מעמדם, אני לא אכנס, אני אמוטט את ממשלת הימין, אני אמנע ממנה לקום, אני בעצם מוביל את מדינת ישראל בחודש וחודשות, זה משהו שהוא אבסורדי. אז אני אחדד את זה, שאלת את יהדות התורה. נכון, יש דברים שצריכים להתלבן, הדברים האלה למיטב הבנתי קרובים להסכמה. נכון, עם מסמך, בלי מסמך, הדבר הזה ייסגר, אבל צריך להבין, מדובר בסוגיה מאוד מאוד רגישה, מדובר בסוגיה שהיא בעצם ליבת הקיום של המפלגה החרדית, יהדות התורה. היא בעצם מובילה את העניין הזה, זה לא משהו שאפשר בהינף יד לקחת אותו ולהחליט עליו.
אין תיאום בנושאים האלה בין יהדות התורה לבין ש"ס? זאת אומרת, הן לא הולכות יד ביד בנושא הזה?
הן אמורות ללכת יד ביד בנושא הזה, ודאי לקראת הישורת האחרונה, אני מקווה שכך יהיה, הדברים גם הולכים למקום הזה, אני יודע שהיום יש פגישה בעניין הזה, הדברים האלה ייסגרו, אנחנו מדברים פה, אתה יודע, מדובר באמת...
כן, אבל מאיר, אולי תנסה להסביר לנו, מה יכול להיות, הרי בוא, מדובר בסוף על ניואנסים כנראה, ולא על...
ודאי, מדובר בניואנסים שעבור יהדות התורה...
אז אלו ניואנסים, הרי בסוף יהדות התורה כמפלגה שאמונה בין היתר על שמירת השבת במרחב הציבורי, לא מהיום, יודעת פחות או יותר מעקבים כלליים, מדוע הפעם זה מגיע, אתה יודע, עם כל כך הרבה סחבת?
אז אני אומר שוב, מדובר בסוגיה מאוד מאוד סבוכה וטעונה, ובעצם זה מה שנקרא הדבר שיהדות התורה מבחינתה אמונה עליה.
כן, אבל תן לי
לנסות... ולכן אני רוצה להניח שהדברים האלה יסתגרו ביממה הקרובה, כי באמת אין זמן, אנחנו מדברים בכפגים אליה,
כן, אבל אני הייתי רוצה לה... מאיר, מאיר...
והדברים האלה יקרו. אני לא חושב שליברמן זה נכון מבחינתו.
אני שם את ליברמן בצד כרגע, מאיר, ליברמן כרגע בצד. גם איתי.
הוא לא יכול להיות בצד.
האם מישהו... לא, לא, רגע, רגע. לא, מבחינת... אני מדבר עכשיו נטו על נושא השבת. אני מנסה להבין מה יכול להיות ההבדל בין משה גפני, ויכול להיות שאני יוצא פה בור, אבל אני רוצה להבין ואני מאמין שיש מאזינים שרוצים לדעת את זה. מה ההבדל בנוגע לשמירת השבת במרחב הציבורי מבחינת הדרישה הקואליציונית בין משה גפני לבין מאיר פרוש? שתיים חושבים, אחד חושב שצריך להתיר תחבורה ציבורית והשני שלא. מה ההבדל ביניהם?
לא, לא, לא. ממש לא, אין הבדל ברמה הזו, אבל ייתכן שמאחר ומדובר בנושא חשוב, יש הבדל במידת העוגנים במרחב התמרון, בהבדלי, אתה יודע, בניואנס.
שמה, ששונה ממה שהיה עד היום?
אני לא אומר לך, אני לא אומר לך משהו שאני יודע לגבי העניין הספציפי הזה, אבל אני כן יכול לבוא ולומר שהדברים האלה ילובנו ביממה הקרובה לטעמי, ממש ביום הקרובים, כי באמת צריך פה להתקדם, כי נתניהו צריך להרכיב ממשלה. אבל אני חוזר ואומר, לא ייתכן שהולך אביגדור ליברמן, ואנחנו רואים את הכותרות בשבוע האחרון, בשבועות האחרונים, מחדד את המערכת הפוליטית, שהוא אומר, אני לא אזוע פסיק מחוק הגיוס, על זה יקום או ייפול דבר.
זה מזכיר נושאים ומתנים קודמים, זה מזכיר נושאים ומתנים, אבל עוד נושא אחד, איתי גדס, רציתי לשאול לגבי נושא אחר, של חוק החסינות. האם המפלגות, השותפות הקואליציונית במסעים ומתנים שמתנהלים מול הליכוד, הם הולכים עם החוק הזה, חוק החסינות לנתניהו, יד ביד, הם מסכימים לו? או שיש כאלה שמתנגדות ועדיין לא אומרות את זה?
זהו, זה בדיוק העניין. אני חושב שעדיין לא אומרים, ובוא נסכים שזה הדבר האחרון שכרגע מפריע למישהו. כי אם...
זה מפריע מאוד לנתניהו. נתניהו מאוד חשוב.
לא, אני אומר מפריע בכיוון ההפוך לשותפות האופציונליות, כן? הרי לחרדים זה ודאי לא מפריע, לא לש"ס ולא ליהדות התורה. איחוד מפלגות הימין כבר אמרו שהם בכיוון, ונשאר לנו את כחלון וליברמן. אם כחלון וליברמן יקבלו את כל מבוקשם, אני חושב שהם יוכלו להתגבר גם על זה. הבעיה שאנחנו לא בדיוק יודעים מה מבוקשו של ליברמן בשלב הזה. של כחלון אנחנו יודעים, אמר ראש הממשלה אתמול, שתייחס בערב לקשיים על המסע ומתן הקואליציוני, אז הוא אמר שיש סיעה אחת שביקשה ארבעה תפקיד השרים ודרישות תקציביות שאם...
לא, אמר ארבעה תפקידים, הוא לא אמר ארבעה תפקיד השרים.
ארבעה תפקידים, אוקיי, הכוונה תפקידים, לא הכוונה...
בכירים, אבל...
לאתר של יהדות התורה.
כמובן.
אני מניח. וכשהוא ציין שמה שהמשימה הזאת נראית אבסורדית, קודם כל, אגב, ראש הממשלה התייחס, שימו לב, גם לתיקים, אבל לא רק. הוא מתייחס גם לעובדה שהסיעות דורשות דברים שמתנגשים, מה הכוונה? ליברמן והחרדים. חוק הגיוס, כל אחד דורש פה משהו אחר, דורשים גם לראות את ההסכם של הצד השני לפני. החרדים לא רוצים שלליברמן יהיה חופש הצבעה. וכן להפך, ליברמן רוצה לראות מה הליכוד סגר עם החרדים בנושא גיוס. בקיצור, נתניהו בהחלט נמצא פה במצב לא פשוט. השאלה הגדולה היא אם אנחנו נגיע לבחירות חוזרות. כי הליכוד כרגע ינסה כן להחתים בתחילת השבוע, דרך אגב, אולי מאיר תתן לנו רקע על זה גם, כי מעניין אותי לשמוע מה אתה סובר, אבל ליצמן וגפני הציעו את המתווה של ראש הממשלה שיכנסו בלי הסכם קואליציוני בשלב הזה, בלי לדבר על תיקים בכל הנלווה, אלא שבת וגיוס יגיעו להבנות ותיכנסו, ולאחר מכן אנחנו נדבר, כי נתניהו כל כך בוער להתחיל כבר, לחתום הם מישהו, לחתום הם כמובן החרדים זה משמעותי, כן, שעשה עדות לא רואה זה כבר, אומנם זה לא קואליציה, אבל זה עדיין נותן פה משהו. בסופו של דבר זה לא קרה, אני לא יודע למה, אני חושב שבשס לא ישרו את זה, דורשים להביא את הכל עכשיו, גם את התיקים וגם את הכל, אבל השאלה הגדולה זה, אתה יודע, לאן זה הולך מפה, הזמן בהחלט מתקצר למרות הערכה שהתחילה אתמול, עוד 14 יום, אני חושב שהזמן של נתניהו בהחלט מתקצר, ואם אנחנו הולכים לבחירות, וזה יהיה על הרקע הזה של גיוס ושבת, אז אני חושב שזה מערכת בחירות קצת שונה ממה שראינו, אם כי עדיין הסיכויים הם לא כל כך גבוהים שנגיע לשם.
מה שבטוח לא יהיה משעמם. איתי גדסי ומאיר ברגר, תודה לכם. על הסליחה.
תודה רבה.
כל טוב. אנחנו רוצים למקבץ פרסומות ומיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם אפרים דוד. ELL Production בשילוב עם כנפי נשרים טורס מודיעים, ארזנו לכם הפקה מושלמת בבטומי שבגיאורגיה, עיר האטרקציות, עם אהוב הקהל, הרב יגאל כהן, הזמרים והפייטנים יניב בן משיח, יחיאל נהרי ואדיר מלכה, אוכל גורמה ממיטב השפים בעולם, בסגנון ים תיכוני, בשילוב מטעמים גיאורגיים שלא הכרתם, כשרות למאדרים במלון הספא המפואר קוליסאום, 5 כוכבים, השוכן על חוף הים, אסור לפספס, התקשרו עכשיו ל-050-290-3940 050-290-3940
קוקייה לא, קובייה. ועכשיו, מבצע חורף במרפאת השיניים של דוקטור מלמן בירושלים. קוביות לאישור שיניים רק ב-6,000 שקלים. התקשרו עכשיו לדוקטור מלמן, 02-540-5757. דוקטור מלמן, תתחילו לחייך.
דלתות פנטור מציגה קולקציית קלאסיק החל ב-1,185 שקלים, כפוף לתקנון.
דלתות פנטור, סימן שלא התפשרתם.
וואו, את נראית מעולה, עשית משהו?
פרוביוטיק שייפ של אלטמן, חוזרים לגזרה בעזרת השייפ. הכירי את פרוביוטיק שייפ, היחיד שמכיל את החיידק B420. אלטמן, הגוף מרגיש בהבדל. פרוביוטיקה היא חלק מתזונה מאוזנת ומאורח חיים בריא.
עכשיו, בסניף החדש של אלדן באפולה, קונים רכב ומקבלים שקט נפשי. שלוש שנים של שקט נפשי. מבצע באלדן. שלוש שנות אחריות בקניית רכב רק באלדן אפולה. יהושע חנקין 27. המבצע בתוקף עד 24 במאי. אלדן. נותנים את הנשמה. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
כאן הרב שרגא שלחטר, מנהל המרכז הארצי לטיפול בהתמכרויות. אני מזמין אתכם לקורס מקיף וייחודי בטיפול בהתמכרויות וכפייתיות, להקנות לעצמכם מקצוע מבוקש ולהתפרנס בכבוד. ליווי מקצועי שלנו עד להצלחה מובטחת, ולא כספיכם יוחזר במלואו. תעודה מטעם המרכז תינתן לבוגרי הקורס. בואו עם מוטיבציה להצליח, אנחנו כבר נדאג לשאר. לפרטים והרשמה, 053-311-7677, 053-311-7677, הקבלה תלויה ברעיון התאמה, מספר מקומות מוגבל.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
תתחדשי, התקנתי לך טורנדו מאסטר איקס, אמין, עוצמתי, זה מסגן לשנים. טורנדו מאסטר איקס, עם 5 שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, טורנדו.
חברים, ריכוז, תהיו איתי רגע, זה חשוב. כל מי שצריך לחדש ביטוח רכב שיגביר. שירביט עושה לכם מחיר. מהיום ביטוח רכב במחיר שיעשה לכם טוב, וגם חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. קולטים? אז תתקשרו, קדימה.
כוכבית 2003, שירביט.
כפוף לתנאי המבצע.
מבצע באופטיקה אלפרין. 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה אלפרין. כפוף לתקנון.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט. שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם. שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים. לכבד את הרגעים החשובים לכם.
האם שאלתם את עצמכם מה זה ילד רעב? ילד רעב זה ילד שרוב יומו מתבסס על לחם. ארגון יד עזרה ושולמית עוטף את הילדים הללו באהבה וחמלה ודואג לכל צורכיהם. כשאתם תורמים ליד עזרה ושולמית, אנחנו יכולים להכניס עוד ועוד ילדים יתומים לבית החם. שם הם יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. חייגו עכשיו, תרמו והכניסו עוד ילד. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם אפרים דוד.
שוב שלום ובוקר טוב, עכשיו אנחנו עם הרב ישראל אייכלר. בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
כל כך קשה לנסח מכתב מוסכם על כולם בנושא שבת?
אני לא יודע על מה, למה אתה מתכוון, אם זה קשה או קל. אבל אני חושב ששמרו בני ישראל את השבת, זה נוסח מוסכם מאוד.
נו, אז למה לא לשלוח את זה לראש הממשלה?
שעומד בתורה, תמצוא את השבת, מה השאלה בכלל?
אז למה לא לשלוח את זה לראש הממשלה?
לא הבנתי, לשלוח לו ושמרו בני ישראל את השבת?
כן, אם הוא לא מבין את זה, אז אולי אתה יודע, הברור מאליו טוב שיאמר, או ייכתב.
זה רעיון בסיין, בוא תכתוב את זה. אני אשלח את זה, תן לי את זה, נעביר את זה. כנס לפרשת כי תישא, ושמעו בני ישראל את השבת.
טוב, הוא אומר שהבן שלו אבנר תלמיד חכם, הוא בטח ילמד איתו את זה.
כל השאלות האלה של שבת וגיוס ודברים כאלה, נועדו מצד המשטר החילוני כדי להמשיך במשטר הדיכוי נגד הציבור החרדי, בין בתעסוקה, שלא יהיה אף יהודי חרדי במגזר הציבורי שיוכל לעזור לאחיו המדוקאים בביורוקרטיה הנוראה, בין בדיור שיהודי חרדי, יש קונצנזוס כמעט עם כל ראשי הערים שאסור להם לגור שם, אסור לבנות להם, אסור לתת להם סיוע ומענקים, כל תוכניות הסיוע נגד החרדים. ובין בחינוך ילדים, במוסדות חינוך וכל הבעיות הקשות מאוד שיש לציבור החרדי, ובין בתחבורה הציבורית. הם רוצים שנתעסק כל היום ובשאלות שהתקשורת החילונית מכתיבה, ובאמנותינו גם אנחנו כבר נגררים אחרי, מדברים כל הזמן על דברים שהם פשוטים וברורים ואין על מה לדבר עליהם וחבל להשחית זמן. שבת היא שבת, תורה היא תורה, ואלה דברים שאין על מה לדבר עליהם, וכך צריך להיות, וכך זה דרכנו. ואמרת אפילו בתחנת שידור חילונית אתמול אחר הצהריים, שהם צריכים להחרוד ולהיות נחרדים מהעובדה שרב חיים קניאבסקי שליטה, וראשי הישיבות הכריזו להיום בלילה בחצות שעת תפילה, כי אין כוחנו אלא בפה. להתפלל לקדוש ברוך הוא שיסלח לנו ויכפר על עם ישראל על החילול השם והחילושה בפרסיה שזה על הקיטרוק שזה יכול לעשות בשמיים.
למה אתם חבר הכנסת אייכלר?
עד כמה זה חשוב לגדולי התורה וליהודים חרדים העניין של השבת למען ביטחון ישראל, ואנחנו יודעים בדיוק באיזה תקופה ובאיזה מדינה אנחנו חיים, באיזה סכנה ביטחונית אנחנו חיים.
למה חברי הכנסת החרדים, הרב אייכלר, לא מצליחים, למרות ארבע וקצת יותר שנים של ישיבה בממשלה, לשנות את הכיוון שהספינה שטה עליה, אם היא משתמש במשל שכבר השתמשו בו בעבר?
שאלה פשוטה, למה אנחנו לא מצליחים לשכנע 2 מיליון יהודים לשמור שבת?
למה, הרב, במשך 70 שנה...
אנחנו עושים... בכל ההרצאות, בכל הסמינרים, בכל ההידברות, בכל התוכניות הרדיו וכל חי.
אבל אתה איש פוליטי ואתה יודע שכדי לשנות...
ברגע שיש רוב מוחץ של אנשים שהם מחללי שבת, שהמדינה כמשטר מאז יום הקמתה, ביום הקמתה חטא אייר תשח"ח, זה היום שישי אחר הצהריים, הכריז על הקמת המדינה. היו חילולי אייר תשח"ח, והיה חילולי שבת בכל הארץ, בריקודים או בהשתוללויות באותו ליל שבת. מאז ועד מלפני זה, הם לא שומרים שבת.
הרב, נכון, אבל היה סטטוס קוו. היה סטטוס קוו.
לשכנע אנשים שכן ישמרו שבת.
אין ספק, הרב, אבל אנחנו מדברים בהיבט הפוליטי, בהיבט שהכוח שיש לכם. היה סטטוס קוו במשך 70 שנה, וההרגשה בציבור היא שבארבע שנים האחרונות היה יותר שתיקה. כי אם ניקח לצורך העניין את פרשת המשכן שהיה לפני כמה 30 שנה, פרשו ועשו על זה רעש, אפילו המפלגה הדתית-לאומית שאותה לא שמענו בשבועיים האחרונים בנושא, אבל הפעם היו חילול השבת, השבת הפכה ליום שיפוצים בינלאומי, גשר יהודי, התרכבת ישראל, הכל קורה כאילו כלום, וההרגשה היא כאילו משהו אולי בכל במחאה, אולי יש לנו פחות כוח, יש לציבור החרדי פחות יכולת?
הכל הוא גדול מאוד. הסיפור של המשכן, היית מדי צעיר בשביל לזכור מה היה הסיבה האמיתית לפרישה אז מהממשלה. יהדות התורה בכלל לא קיבלה אז תפקידים אפילו, הם היו... מאוד כפויים בממשלה וסמכו לצאת ביום שהיה אפשר. זה סיפור אחר. אתה צודק בדבר אחד, שהממשלה...
זה לא היה במחר חילולי שבת?
בכבודה של יהדות התורה בש"ס, ועשתה מה שהיא רוצה. ראש הממשלה, שר התחבורה ושר העבודה, אתמול דיברתי עם שר העבודה, אמרתי לו, אתם פשוט מתנהגים בצורה, אני כבר לא מדבר איתך מיידיש כאלה, אמרתי לו, בצורה הכי לא הגונה כבני אדם בכלל. אתם מנהלים מסע ומתן לציבור שהשבת היא בבת עינו, ובאמצע מסע ומתן אתם מוצאים מתרים ועושים חילול השם כזה גדול מאוד.
חבר כנסת אייכלר, לצערנו, אני נאמר את זה, חילולי שבת היו עם מפלגות חרדיות ודתיות בממשלה, ולצערנו גם יהיו בהמשך. אבל אני רוצה לשאול בנושא אחר שהוא עולה הבוקר לכותרות, בנושא חוק החסינות שראש הממשלה מעוניין להעביר. האם ישראל, האם יהדות התורה תתנגד או תתנה תמיכה בחוק הזה בדברים שיהיו חשובים לה?
קודם כל, יהדות התורה תתמוך בחוק החסינות, כי במדינה שהמשטר הוא כל כך רקוב, וכל קצין וכל שוטר וכל פרקליט מושחת יכולים להלביש תיקים, בעיקר על נבחרי ציבור, שים לב, מחלקים פה 400 מיליארד שקל בשנה, אתה לא ראית, כמעט פקידים שנחקרים ונשפטים ועל שחיתויות שיש בכל משרדי הממשלה ובכל העיריות. פה ושם מוצאים איזה קורבן על דשא שאחד מלשין כבי השני, אבל המשטר לא מחפש. בנבחרי ציבור, מראש הממשלה והשרים, יש גדודים של פקידים שכל מטרתם זה לתפוס אותם ולהלביש להם תיקים ולתפור להם תיקים ורשימה ארוכה. לכן בשעתו מנחם בגין דרש מבן גוריון את חוק החסינות של חברי כנסת, כדי שהשלטון לא יוכל לרדוף את הציבורים השונים שאינם בשלטון על ידי מערכת המשפט. ועד 2005, שים לב, עד לפני 10-14 שנה, היה חסינות לחבר כנסת שאסור לחקור אותו, אסור לעצור אותו, אלא בהסרת חסינות בוועדת הכנסת, ואפילו בתקופה של בגין, אפילו על עבירת תנועה היה אסור. היום הם הפכו ב-2005, והתחיל מצוד מאז פרשת הרב דרי עד היום הזה, נוצרו מנגנוני שלטון לרדיפת אישי ציבור, שאינם עולים בגני אחד עם המשטר החילוני, והגולם קם על יוצרו שאותם מאות שוטרים ופרקליטים כבר אחרי פרשת דרי עברו למועמדים חילוניים גם. לכן כאשר בא ראש ממשלה ומבקש להחזיר את חוק החסינות כמו שהיה עד 2005, אין שום סיבה שאנחנו לא נתמוך בה, לא בשבילו, אלא בשביל כל אחד מבני הציבורים, בני המיעוטים בעיקר, בעיקר המיעוט החרדי, שהגיע הזמן שעל פניות ציבור כבר מזמינים לחקירות שרים וסגני שרים.
חבר הכנסת הרב אייכלר, תודה על השיחה הזו, בוקר טוב.
בבקשה.
עכשיו אנחנו עם עורך דין מנחם מושקוביץ, סגן יושב ראש לשכת עורכי הדין בישראל.
בוקר טוב אפרים לך ולכל המאזינים.
אז אם ננסה לחבר את השיחה הקודמת שלנו עם הרב אייכלר, וככה להזכיר במילה את המסע ומתן הקואליציוני, יש איזה משהו שאתה יכול לספר לנו בהקשר לכך?
לא, אני חושב ששוחחת עם הרב אייכלר והוא פרס את מלוא היריעה.
כן, הלוואי. טוב, אתה חבר ועדה למינוי דיינים, מטעם משקת עורכי הדין, אבל אתה גם איש ציבור חרדי, יש קשר בזמן שאתה יושב בוועדה בין העניינים הללו?
לא, בוא נדייק, אני לא חבר הוועדה למינוי דיינים, ואין שום קשר כרגע, הוועדה לא קיימת, כי אין את הנציגים של הכנסת.
אוקיי, בסדר, אבל איך הכוח של הציבור החרדי בתוך לשכת עורכי הדין בא לידי ביטוי בוועדה כמו זו?
אז זהו, לשכת עורכי הדין, בין יתר תפקידיה, יש לה נציגים, שני נציגים בוועדה למינוי שופטים וועדה למינוי דיינים, ולמעשה, כלומר, ברגע אנחנו מתמודדים כיום לבחירות שהתקיימו בעוד כחמישה שבועות בלשכת עורכי הדין, ונכון להיום יש לנו את הנציגה בוועדה, היא נציגה מטעמנו שנבחרה לייצג את הלשכה בוועדה.
וההחלטות מתקבלות על ידי?
איזה החלטות?
במי לתמוך? באיזה דיינים לקדם?
שוב, אני לא חבר בוועדה למינוי דיינים.
לא, אני שואל באופן כללי.
באופן כללי, כמו בכל ועדה, עולה דיון ועושים דיון מקצועי, ובסוף מחליטים על פי רוב.
אוקיי, התפרסם בימים האחרונים, אולי בחודש האחרון אפילו, שיש לראשונה איחוד בין הרשימות החרדית והדתית בלשכה, איך זה ישפיע על הכוח הדתי, החרדי?
אז זהו, אנחנו עשינו איחוד בין שתי סיעות של הסיעה החרדית והסיעה של הדתי-לאומי, והתאחדנו לסיעה אחת בראשות עורך דין יוסי ויצמן ונטוביץ', ואנחנו מתמודדים לבחירות שהתקיימו בלשכת עורכי הדין. וברגע שהאיחוד הזה, אני מאמין, לאור מה שעוברים לאחרונה, ולאור גם אם מסתכל בבחירות כלליות שנערכו אך לאחרונה, והיה שם פיצול, ורק הפסידו מהפיצול הזה, אז האיחוד הזה רק יגביר ויוסיף כוח.
פסקת ההתגברות, אני מנסה לחזור רגע לשדה הפוליטי, פסקת ההתגברות זו סוגיה שנויה במחלוקת במערכת המשפט, לפחות לפי איך שזה נראה. האם אתם, אתה כעורך דין חרדי, שמצד אחד הוא עורך דין, מצד שני הוא חרדי, תומך בפסקה כזו?
אתה מנסה להכניס אותי כעורך דין מקצועי לשדה פוליטי. קודם כל,
למה? זו שאלה גם משפטית. האם הכל שפיט? האם בגץ יכול לפסול חוקים? זה לא רק שאלה פוליטית.
זה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני לא יודע אם הציבור יודע או לא, אבל קיימת כיום פסקת ההתגברות באחד מחוקי היסוד. אני חושב שלמעט פעם אחת לא השתמשו בה. השאלה היא, בוא נגיד שיעשו את פסקת ההתגברות, השתמשו בה? הכנסת עד היום הוכיחה שהיא לא השתמשה בזה. אז זה גם נקודה למחשבה.
בסדר, אבל עדיין עצם השאלה היא שאלתית. האם אנחנו נותנים לבגץ, גם בהגדרה, גם בהצהרה, את מרב הכוח, והוא יכול לבטל חוקים מסוימים, או שלא, או שבסוף כוחו מוגבל?
בגץ שואב את הכוח שלו מהכנסת. אמרתי, אני אחזור שוב. יש היום פסקת התגברות שהכנסת לא משתמשת בה. אז אולי יש פה איזה משחק, תמיד יש איזה טענה, שאני לא יודע אם היא נכונה או לא, ישנה טענה שלפעמים לפוליטיקאים מסוימים מאוד נוח שבגץ מחליט דברים שהם לא יכולים להחליט. יש פה איזה משחק פוליטי שמנסים להכניס פה את בית המשפט בתווך. אז איך אומרים, כל אחד מושך לאן שהוא רוצה, אבל בסופו של יום, בסוף כולם מגיעים ודורשים את הנקודה שלהם. אם באמת הייתה חשובה כל כך פסקת ההתגברות, אז למה לא השתמשו בה עד היום?
אוקיי, עורך דין מנחם מושקוביץ, סגן יושב ראש לשכת עורכי הדין, תודה על השיחה הזו.
תודה ויום טוב.
כל טוב, אנחנו רוצים לקבץ פרסומות, מיד שווים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם אפרים דוד.
שלום, כאן אליהו שירי. בתוכנית הבאה של כוח התודעה, ביום ראשון נדבר על כוחה של אמונה לרפא חולאים בנפש ובגוף.
כוח התודעה עם אליהו שירי, יום ראשון, ב-11:30 בבוקר, כאן בקול חי.
מני הולנדר, אמן החושים הסופר טלנט, במופע חדש עוצר נשימה, של מנטליזם באקסטרים. קטעי תעוזה ואומץ ברמה בינלאומית, לצד טלפתיה והומור משעשע. מני הולנדר, מופע חובה לכל גיל ולכל אירוע. לפרטים והזמנות 054-333-0060, 054-333-0060.
מבצעים מיוחדים לימי העומר בפאות רמי. קולקציה חדשה, החל מ-3,000 שקלים ועד 5,000 שקלים בלבד. פאות רמי, ז'בוטינסקי 12, בני ברק, 03-73-11-620, 03-73-11-620.
זה ישיר, זה מהיר וגם משתלם במחיר. ביצוע פעולות דיגיטליות בבנק באמצעות יישומון, מכשירים אוטומטיים, מענה קולי או באתר הבנק. זול יותר מביצוע אותה פעולה באמצעות בנקאי. גם תוכלו לבצע בקלות מגוון פעולות וגם תהנו מעמלות מופחתות. המערכת הבנקאית מתייעלת ואתם מרוויחים. הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר אינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
חסד לאלפים, הרשת הזולה בביתר עילית ובירושלים צמוד לקניון רמות.
קונים הכי בזול.
דקה, תגיד, את הלחם פרסת?
פרסתי.
את החשבון למכולת פרסת?
פרסתי.
ומה עם הכבל המעריך?
פרסתי, פרסתי.
משתמשים בכבל מעריך? הקפידו תמיד שהכבל אינו מהווה מכשול, שאינו נשחק תחת רעיתים ושהשימוש בו נעשה לזמן מוגבל. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
יונדאי חוגגת 25 שנה בישראל. כל הדגמים, בכל אולמות התצוגה. בחגיגת הטבות של פעם ב-25 שנה. בואו לחגוג איתנו. 17-24 במאי. יונדאי. לפרטים חייגו, כוכבית 8241.
תתחדשי, נתקלתי לך טורנדו מאסטר איקס, אמין, עוצמתי, זה מזגן לשנים. טורנדו מאסטר איקס, עם 5 שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, טורנדו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, ועכשיו מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית, המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510.
האם שאלתם את עצמכם מה זה ילד רעב? ילד רעב זה ילד שרוב יומו מתבסס על לחם. ארגון יד עזרה ושולמית עוטף את הילדים הללו באהבה וחמלה ודואג לכל צורכיהם. כשאתם תורמים ליד עזרה ושולמית, אנחנו יכולים להכניס עוד ועוד ילדים יתומים לבית החם. שם הם יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. חייגו עכשיו, תרמו והכניסו עוד ילד. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, סוף השבוע, עם אפרים דוד.
שבנו אליכם, ואנחנו עכשיו עם ארי קניאל. בוקר טוב.
קניאל,
סליחה. בוקר טוב.
בוקר טוב, אפרים, לך ולכל המאזינים.
ואתה נציין חוקר פרטי ויושב ראש ארגון עין לציון, נכון?
נכון.
אנחנו מדברים בנוגע לפרשת עיישה הרבי, ערבייה שנהרגה לפני מספר חודשים בצומת בשומרון, לא רחוק מהיישוב רחלים. לא עברו הרבה שעות עד שטענו שאבן שיודתה על ידי יהודים, נערים יהודים ליתר דיוק, כי זו שהרגה אותה, למרות שכבר בשלב הראשוני זה היה נשמע מאוד מוזר, ליל שבת, נערים שומרי תורה ומצוות, לא משהו שנשמע בכלל הגיוני, גם ביום רגיל זה לא נשמע הגיוני, אבל כל שכן עם הנתונים שהיו אז הברורים, אבל בכל זאת הוגש כתב אישום, לצד כתב האישום נאמר, הוגשה השבוע לאחר הגשת כתב האישום, הוגשה חוות דעת של מנהל המכון לרפואה משפטית, דוקטור חן קוגל, הוא טוען שכתב האישום לא מדויק, הוא לא אומר את זה, אבל כאילו יוצא מדבריו שכתב האישום לא מדייק באופן מלא, משום שה-DNA, לא רק אבן אחת הרגה אותה, תקן אותי אם אני טועה, אבל אתה יצאת לשטח, בתור מי שחי את השטח, ועוד מעט נדבר על הפעילות השוטפת, וגילית הרבה סתירות, אתה יכול לשתף אותנו? איפה זה התחיל?
הסתירות מתחילות, כמה שזה נשמע מוזר, עוד לפני שהאירוע בכלל קרה, ובשביל זה רגע נדבר על עין לציון בחצי מילה, כדי להבין את העניין. עין לציון, אנחנו מתעדים התפרעויות של ערבים שזורקים אבנים על חיילי צהל, יש לנו צלמים מהדרום עד הצפון, ואני מדרום יהודה ושומרון והצפון יהודה ושומרון, ואני זה שמנהל את הארגון ומרכז את הפעילות. באותו יום שישי, זה ה-12 לעשירי, זה סוף השנה, סוף השנה האזרחית הקודמת, מהמרפסת של הבית אני רואה את רחלים, ובסביבות השעה 4:30 אחר הצהריים של יום שישי, ממש לפני כניסת שבת, אני רואה עברת צמיגים צפונית לרחלים ליד יתמי. אני מוציא את המצלמה ומצלם מה שתואם מהתפרות של ערבים. חשוב רק להבין את התוואי שטח, רחלים בעצם נמצאת מזרחית לציר 60, זה הציר הראשי כאן ביהודה ושומרון, וציר 60 נוסע מדרום לצפון בצד המערבי של רחלים. ההתפרות okay. שאני תיעדתי הייתה בצד הצפוני של רחלים, ששם בעצם מגיע הכפר יתמה. ששם הרבה מתושבי יהודה ושומרון חטפו בעבר אבנים ומכירים את הנקודה הזאת, והיא נקודה בעייתית.
אוקיי, אתה רואה את זה ומצלם.
צילמתי מרחוק, המרחק היה גדול, זה המרפסת של הבית, זה היה כבר קרוב לשבת, אני חושב, אם אני זוכר נכון, אפילו כבר הייתי עם בגדי שבת, ושכחתי מזה. במוצאי שבת שמעתי על האירוע, על האירוע של הזריקת אבנים, אמרתי לעצמי, קודם כל לא יכול להיות, משהו פה מוזר לי, יצאתי עם מצלמה לכביש, הכביש מואר, והחלטתי ללכת ולראות איפה נמצאת הזירה בדיוק, כי לדעתי הזירה הייתה אמורה להיות איפה שהיו איפה שהיה עברת הצמיגים
ביום שישי.
ביום שישי. זרקתי את הכביש, ממש כמו גשש, יש לי ניסיון גם כחוקר פרטי וגם כבלש לשעבר ראש צוות בילוש ביהודה במרחב יפתח של המשטרה, סליחה, ביפו ודרום תל אביב, אני יודע לסרוק שטח, אני יודע לחפש, גם כל בן אדם שאי פעם גר ביהודה ושומרון יודע איך נראית זירה של זריקות אבנים על רכב, בטח אם האבן פוגעת. אתה רואה סימנים על הכביש, סימנים של אבנים שבורות, עם קצת סימנים של שרוכיות, יש סימנים. סרקתי את הכביש במשך דקות ארוכות, לאורך ולרוחב, על כל הצדדים, על השוליים, באמצע, לאורך כל הקטע הזה של ציר 60, מדרום רחלים וממש עד לצומת הפוך, ולא מצאתי שום סימן של זריקות אבן. בדיעבד אחרי זה מסתבר שגם הצבא שעשה סריקות מיד לאחר האירוע ובשבת בבוקר באור יום, לא מצא שום זירה של זריקות אבנים. וכאן התחילו בעצם השאלות הרציניות, האם בכלל היו שם זריקות אבנים? התחילו לי כל מיני שאלות לנקר בראש, אבל איך זה החיים מושכים אותך הלאה, והמשכתי לעסוק בענייניי, ואחרי כמה חודשים כשראיתי את ה... הרי הנערים לא נעצרו ישר, החבר'ה מרחלים מהישיבה לא נעצרו ישר, כך עוד איזה חודש אם אני זוכר נכון עד שהם... עד שהם נעצרו, ואז חלק שוחררו, וכל תלמידי הישיבה עברו שם התעללות. ואז החלטתי לחקור את העניין הזה בעצמי, להבין באמת מה הולך שם, וממש לרדת לשטח, ולחקור גורמים שונים שהיו מעורבים בגזרה, או מעורבים בדברים שצמודים לאירוע באותו זמן, ולנסות להבין מה התמונה הכוללת. והתמונה הכוללת הייתה שגם אם אותו צדיק, העוד צדיק, כן, אסור להגיד את שמו, אותו נער היה, גם צדיק אני בטוח, כן, אבל אם אותו נער היה גם רוצה באמת לזרוק את האבן על איש הרבי, לוח הזמנים לא היה מאפשר לו לעשות.
ובוא נעבור על זה קצת מהר, למה?
ככה, בשעה 9:45 בערך, נער מהישיבה מתעלף, חבר מאוד טוב של הבחור מתעלף בישיבה מהבית הקרה, ומוקפץ אמבולנס מתפוח, אני לא אעלה אותך בכל הלוח זמנים, אבל יש שם עדויות מגובות. אותו נער הוא זה ש... אותו חשוד שעל הדיון שלו היה, שהדיון שלו היה השבוע, הוא זה שמקרקר סביב החבר שלו, רץ להביא לו את התיק מהחדר, ואחרי זה לוקח כמה חברים, הולכים לבית מדרש, כל הישיבה עושים שם טיש בבית מדרש, אבל הם יושבים בצד, אומרים תהילים לרפואת החבר. ממש, משך דקות ארוכות, 20 דקות, חצי שעה, יש לזה עדויות לא רק של נערים, אלא גם של בוגרים שם בישיבה, של רמים וכן הלאה. שהחבר'ה שם ממש יושבים ולומדים. באותו זמן, לפי הלוח זמנים שמצייר הבעל של איישה הרבי, באותו זמן שהם בבית מדרש, איישה כבר חוטפת את האבן ליד רחלים. עכשיו, חשוב לציין שהזמן שלוקח להגיע מרחלים למבטרים שבהם כביכול נזרק האבן, זה גם 10 דקות, 12 דקות הליכה, זה לילה, זה טרסות, זה חושך, לוקח זמן להגיע לשם. הזמן נסיעה מהמקום שבו כביכול נזרקה האבן ועד למרפאה בחווארה, המיון הקדמי זה נקרא שם, בכפר חווארה, ששם הבעל של איישה הרבי הביא אותה לטיפול ראשוני, הוא גם בערך 10 דקות נסיעה מהירה, נגיד שהוא נסע מהר כי יש לו אישה מדממת באות, הוא נסע מהר, אז זה לקח לו 10 דקות להגיע לאותה מרפאה. לוח הזמנים לא היה מאפשר להם לזרוק את האבן, אנחנו גם יודעים את ההצלבות של לוח הזמנים לפי הדיווחים שעברו לגדוד ולחטיבה, אחרי שהם הגיעו מהמתק שקיבל את ההודעה מהחטיבה. מהמרפאה. כל דבר כזה לוקח זמן. לוח הזמנים לא היה מאפשר כזה דבר.
ארי, אנחנו נשמח מאוד אם תוכל להמתין איתנו לאחר החדשות, להמשיך את זה, כי עדיין יש שאלות פתוחות, כמו
ה-DNA שהיה לאבן,
ועוד שאלות. אז נשמח שתמתין.
אני איתך.
אז אנחנו מסיימים את השעה הזו. נודה למוטי קופפר שעה לביצוע הטכני, לאבי גדלוביץ' שערך והפיק אותנו. אנחנו נחזור לאחר לאחר החדשות אתה מגיש נדב ארבל שכבר הכין אותם ונמשיך עם הסיפור הזה, יש עדיין שאלות פתוחות, כמו ה-DNA שהיה על האבן, הטענה שהגיע רכב מיצר, ועוד ועוד. היו איתנו.
אווירת שבת מתחילה בווייטפיש של אושן גורמה. ווייטפיש של אושן גורמה בהשגחת הבדץ העדה החרדית, במרקם מיוחד ומתכון מנצח, להשיג בחנויות המובחרות.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד.
האיכות של עינית, המגוון של עינית, המומחים של עינית, והתשלום על חשבון קופת החולים, רק בעינית. הסדרים עם קופות החולים על מגוון ענק של משקפי יוקרה.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עד גיל 18, פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
יונדאי חוגגת 25 שנה בישראל. כל הדגמים, בכל אולמות התצוגה. בחגיגת התוות של פעם ב-25 שנה. בואו לחגוג איתנו. 17 עד 24 במאי. יונדאי. לפרטים חייגו, כוכבית 8241.
תתחדשי, התקנתי לך טורנדו מאסטר X, אמין, עוצמתי, ומזגן לשנים. טורנדו מאסטר X, עם 5 שנות אחריות מלאה. בקיץ הישראלי, טורנדו.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
חברים, ריכוז, תהיו אותי רגע, זה חשוב. כל מי שצריך לחדש ביטוח רכב שיגביר. שירביט עושה לכם מחיר. מהיום ביטוח רכב במחיר שיעשה לכם טוב, וגם חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. קולטים? אז תתקשרו, קדימה.
כוכבית 2003, שירביט.
כפוף לתנאי המבצע.
תשמע יוני, עברתי להדרן והכל עובד בדיוק כמו שהייתי רגיל קודם.
תמיד רצית לעשות את זה, אבל עם השירות החדש של הדרן VIP נגמרו התירוצים. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל.
נציג אישי?
אישי. זמין לשירותך תמיד. למעבר למכשיר שמור של הדרן והצטרפות לשירות הדרן VIP, חייג עכשיו, כוכבית 8097.
באמת עובד.
הדרן, כוכבית 8097.
מבצע באופטיקה אלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון.
האם שאלתם את עצמכם מה זה ילד רעב? ילד רעב זה ילד שרוב יומו מתבסס על לחם. ארגון יד עזרה ושולמית עוטף את הילדים הללו באהבה וחמלה ודואג לכל צורכיהם. כשאתם תורמים ליד עזרה ושולמית, אנחנו יכולים להכניס עוד ועוד ילדים יתומים לבית החם. שם הם יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. חייגו עכשיו, תרמו והכניסו עוד ילד. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
סתרים. מותחן חדש עוצר נשימה מאת דבורה רוזן. סתרים. הספר שכולם חיכו לו. להשיג ברשת יפה נוף אלדיים ובחנויות הספרים המובחרות.
מתכוננים לאירוע הכי חם בשנה, המדורה שלכם. הורים, רגע לפני שמדליקים מדורה, מכינים רשימה, לבחור שטח נקי מהסבים, לתחום את המדורה באבנים, להקפיד להדליק את המדורה רק בנוכחות מבוגר, ובסוף האירוע מוודאים כיבוי מוחלט שלה. ואם אתם כבר מחזיקים עט ביד, תוסיפו לעצמכם, לאחד מדורות. זה משמח יותר ומזהם פחות. יחד נשמור על ילדינו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון הפנים.
כללית מזכירה לכם, כדי להעלות אש במדורה, יש להשתמש בלפיד או במוט הדלקה, כאשר המדליק שומר על מרחק סביר ממוקד המדורה. כך יש לנהוג גם בעת הוספת עצים וחומרי בעירה אחרים לתוך המדורה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה אומר כי מפלגתו תתמוך בחוק החסינות אותו מקדם ראש הממשלה נתניהו. יש גדודים של פקידים שכל מטרתם היא לתפוס